אפרת קריב, מה נשמע?
שלום, שלום, מה שלומך?
מעולה. אז
תודה.
האמת שכבוד הוא לי.
תודה רבה, גם לי.
אז נראה לי נתחיל קודם כל בשאלה הכי קשה שתהיה בפרק. מי זאת יפעת?
וואי, אכן שאלה קשה. אני, וואו, כמה פעמים אמרתי אני. אז בלי אני. בן אדם טוב, אוהבת אדם, אופטימית, מאושרת, קמה כל בוקר בהודיה גדולה לבריאה, לעולם, לשפע שכאן. אני באמת אוהבת את העולם הזה. אני, אתה יודע, תמיד אומרת שהעולם הזה הוא גן עדן וגיהנום. כל אחד בוחר לאיפה הוא צריך לקום.
כן.
תודה לאל, אני חושבת שזה גן עדן.
So far גן עדן,
אתה אומרת. So far גן עדן.
טוב, מדהים.
כן. אז... חיים יפים.
אז נראה לי נתחיל שנייה במה עשית לאחרונה.
וזה עוד מי שהתחלתי לדבר על קנאביס.
זהו, נראה לי ישר נקפץ קנאביס. טוב, מה זה קנאביס? אז בואי נדבר טיפה על איך עולם הקנאביס פגשת לך פעם ראשונה.
וואו, בגדול עולם הקנאביס פגש אותי כשהתחלתי לעבוד בתעשייה הזאת לפני 3 שנים. שם באמת המפגש המאוד משמעותי שלי, זה פגש אותי, אתה יודע, פה ושם חבר'ה, וזה, נפגשים, מעבירים, אבל הפגישה המאוד מאוד עמוקה שלי הייתה לפני 3 שנים, שהתחלתי לעבוד בעצם בקנביט, שהפכה להיות קנביט תיקון עולם. מאז אני עמוק עמוק בפנים, בתוך התעשייה.
ואם אני רוצה טיפה לדבר רק מה עשית לפני 3 שנים, זאת אומרת, יצא לך עוד כמה מקומות שביקרת בהם על הדרך, אתה יודעת.
כן, אבל בגדול, ככה אימא לארבעה ילדים מדהימים, שזה אני חושבת הכי חשוב, זה לעשות 4 ילדים, ומעבר לזה, 20 שנה במגזר הציבורי, אולי אפילו יותר, בסופו של דבר גם חברת כנסת, 4 שנים חברת מועצה, הקמתי מיזמים ופרויקטים ברחבי מדינת ישראל, אני יכולה ככה להסתובב בהרבה מאוד רשויות מקומיות בארץ ולראות מיזם שהייתי שותפה להקמה שלו, לפיתוח שלו. תודה לאל, יש הרבה מאוד קבלות ועשייה וסיפוק גדול. וזהו, בשנים האחרונות במגזר העסקי.
ואיך המעבר פתאום מהמגזר העסקי, מהמגזר הציבורי לעסקי?
מעבר בריא.
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 למה? כאילו...
בריאות.
אני מבין למה, אבל מעניין אותי להבין למה.
תמיד אני מתייחס לזה, לא שהייתי 3 שנים חברת כנסת או 7 שנים חברת מועצה, אלא 20 שנה במגזר הציבורי. ואז אחרי מאוד הרבה מאוד שנים של נתינה ועשייה ועבודה שיש בה הרבה מאוד קשיים לעבוד במגזר הציבורי, זה מגזר מאוד לא קל, אז במגזר העסקי יש יותר מדויק, יותר מכוון מטרות, מגזר יותר בריא. זו המילה הכי משמעותית, נראה לי שתחזור על עצמה היום.
כן,
בריאות, אתה רוצה שאפשר לראות, כן. ולמרות שאנחנו מתעסקים בתעשייה שיש בה הרבה מאוד חולי, ויש בה הרבה מאוד קשיים, ויש בה הרבה מאוד ריפוי, אולי בגלל זה אני נמשכת למקום שקוראים לו תיקון עולם, אבל יש משהו מאוד משימתי שהוא טוב לי במגזר הפרטי.
אז אם אני רוצה באמת שנייה להסתכל 3 שנים אחורה, נכנסת בעצם לתפקיד חדש, חדש לה, חדש גם לתחום. מה הדברים הראשונים שהטרידו אותך בעצם ביום יום? שראית משהו, אני אומרת, וואלה, איך אני אגש לזה אפילו?
כשהתחלתי את תעשיית הקנאביס, התחלתי כמנכלית של חברת קנביט, בעצם ראיתי את ההזדמנות האדירה, האדירה, שיש בתעשייה הזאת. היה איזו אווירה של, אני חושבת, בכל הארץ ובכל העולם, שתעשיית הקנאביס הולכת לפרוץ בענק, ושיש בה הרבה מאוד הזדמנויות. וככל שצללתי פנימה ועמוק, גיליתי בעצם שיש בה הרבה מאוד קשיים ובעיות, ושיש רגולטורים שעסוקים כל היום ב... לבלום ולעצור. ראיתי מחד את ההזדמנות האדירה שיש לריפוי של מטופלים וחולים, הזדמנות אדירה במתן ממש קנאביס באופן מדויק, בצורות מתן מדויקות. פתאום פגשתי ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים אפילפטיים, וראיתי איך הקנאביס, דרך אגב, אני יכולה להגיד קצת נורא מדויקת, קנאביס מזן ספציפי שנקרא וידקל, קנאביס, אי אפשר להגיד קנאביס לכל, קנאביס לאכול. יש זנים מאוד מדויקים, יש גנטיקה מאוד מדויקת, אבל שנותנים בדוגמה שמן או וידקל לילד על הספקטרום, או ילד עם שיתוק מוחין, אתה פתאום רואה שהוא טיפה נרגע, שהוא נושם, שהוא פתאום מתקשר, שהוא חלק מהסביבה שנמצאת על מה שהוא יכול על הספקטרום, אז אני יודעת שבשביל זה אני קמה בבוקר, שאני רואה חולת פיברומיאלגיה שמקבלת נגיד זן ספציפי כמו ארז, והיא פתאום פחות כואב לה, אם היא על הכאבי מפרקים מאוד קשים, או כאבים לא ברורים, היא או במקרה הזה בדרך כלל זה או אישון, או שמנים, והיא פשוט, זה פתאום עובר לה, ואז היא יכולה להיות אימא, לטפל בילדים שלה, ללכת למקום העבודה, לשבת לעבוד על המחשב, שרואים חולים אונקולוגיים, שמשתמשים שוב פעם בזנים, אתה...
החיים משתנים, זאת אומרת.
לפעמים, לפעמים. אני נפעמת מהקסם של הקנאביס, ולומדת לגלות את האור מדי יום ביומו.
אז אם אני רוצה שנייה רק גם טיפה לדבר נתונים ומספרים, וגם טיפה באופן כללי לתת היסטוריה של מה זה הקנאביס בישראל. זאת אומרת, איך הוא הגיע, מה השינויים שהיו תוך כדי, ומה קורה היום. תוכלת לנו קצת
בקראונד? כן, אז אני יכולה להגיד שקודם כל, אני אחלק את זה ל... יש אנשים שקוראים לזה קנאביס חוקי וקנאביס לא חוקי, אני קוראת לזה קנאביס בריא וקנאביס לא בריא.
אוקיי.
ואני חושבת שאם כולם ישנו את הטרמינולוגיה, אז נבין שאוכלוסייה שלמה נאלצת להשתמש בקנאביס לא בריא, שהוא בעצם לא חוקי, ורק אני אגיד שאני... למה אני אומרת את זה? כי בעצם זה קנאביס שאו מוברח לארץ, או גדל במחשכים, עם כימיקלים, עם חומרי הדברה, אף אחד לא יודע מה יש בזה. כמו שלא תכניס לגוף שלך ביצים, שאתה לא יודע איפה הם גדלו, בשר, שאתה לא יודע איפה גדלו עגבניות.
שזה יהיה מפוקח על ידי כאילו גורם
ממשלתי. כן, שזה יהיה מפוקח ורגולטורי, לכן זה קנאביס בריא ולא בריא. ואם אני אתחיל ככה בתיקון עולם, תיקון עולם בשנת 2006, הייתה עמותה שבעצם נתנה קנאביס בחינם לחיילים פוסט-טראומה, וככה בעצם התחילה תעשיית הקנאביס הרפואי בישראל, שבעצם היו הרבה מאוד חיילים, מדינת ישראל זה מדינה שלהם הרבה הצער, יש בה הרבה מאוד אנשים שהם חולים, או סובלים, לא חולים, סליחה, סובלים מפוסט טראומה, ובעצם התחילו לתת להם קנאביס, וככל שראו שזה עוזר ועוזר, הגיעו עוד ועוד קבוצות באוכלוסייה שביקשו את הקנאביס הרפואי המדויק, אם זה חולים אונקולוגיים, אם זה פליאטיבים, וככה בעצם התחילה התעשייה הזאת להתפתח, במשך קרוב ל... אפשר להגיד, 8-10 שנים, היה פה שוק עם 8 חברות, שבעצם התחילו יותר ויותר להתמסד, ולחלק קנאביס ליותר ויותר מטופלים, אז עמד בערך על 30,000 מטופלים במדינת ישראל. לפני שנת 3 שנים בערך הרגולטור החליט להתחיל יותר ויותר למסד את התעשייה הזאת. לא, לפני 6 שנים, בשלוש שנים האחרונות זה בפוש מאוד חזק, והמיסוד, אז בעצם גם די בלם ועצר ו... מצד אחד יש היום 100,000 מטופלים במדינת ישראל שיכולים לקנות קנאביס בריא וחוקי, אבל מאוד קשה לקבל מרשם, מאוד קשה להשיג מרשם, זה תהליך לא פשוט, ובמקום שרק ייתנו יותר הזדמנויות, כרגע מקשים על המטופלים.
כמה אנשים צורכים בישראל עם קנאביס מבחינת מספרים באופן כללי?
אז לפי דוח של השר אבי ניסן קורן, שהיה שר המשפטים בכנסת הקודמת, הוא עשה דוח שנקרא דוח ממרי, של ועדת ממרי, מדברים בעצם על 20% מהאוכלוסייה שמעידה על עצמה שמשתמשת בקנאביס לא חוקי. אם ניקח את המספרים, זה בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון אזרחים במדינת ישראל.
שמעידים על עצמם.
שמה?
שמעידים על עצמם.
שמעידים על עצמם שהם משתמשים בדיוק. אני שמעת על הרבה מאוד אנשים, דרך אגב, גם אני ביניהם, שאנחנו לא נעשה משהו לא חוקי. לא נעשה משהו לא חוקי. ולכן אי אפשר להשתמש באמת בקנאביס, אבל once, 2 מיליון אזרחים כמעט אומרים על עצמם שהם משתמשים בקנאביס לא חוקי, זו תופעה שאי אפשר לעצום עליה את העיניים, אי אפשר להתעלם ממנה, נרד לכל בית קפה פה בתל אביב, ופשוט כולם לידינו מעשנים. אז יש לנו את הקנאביס הרפואי שהוא מגיע רק ל-100,000 מטופלים, שזה קנאביס בריא, מדויק, מפוקח, מגודל בתנאים של תרופה, עם התוויות מאוד מאוד מדויקות, שמגיעים לאוכלוסיות מילדים ועד חולים נגיד דמנטים, מבוגרים. ולעומת זאת, יש 2 מיליון אזרחים שנאלצים לקנות קנאביס בשוק שחור, אפל, מוברח, לא חוקי, שגם מייצר המון עלויות למשטרת ישראל ולצהל. צהל רודפים אחרי המבריחים, הרבה פעמים חיילים מדברים על זה.
וואלה.
כן.
אז זה לדעתי.
כן, בדרום, הרבה מאוד חוליות של צהל, צריכות לברוח, לרדוף אחרי המבריחים למדינת ישראל, מהגבולות בדרום, מצרים וכדומה, וגם משטרת ישראל. כי במקום לקחת תעשייה ולמסד אותה, לפקח עליה, להסדיר אותה, אני יכולה להגיד לך שבעולם, לדוגמה בקנדה, קוראים לזה adult use. המילה לגליזציה נורא מפחידה. כמו שאמרת, אני אמא לארבעה ילדים, אני לא רוצה שהילדים שלי עכשיו יהיה להם, מה שנקרא, אפשרות לקנות את זה ברחוב. אבל שימוש מבוגר, למבוגרים, מפוקח, כמו שהיום באלכוהול, הנה יש לנו אלכוהול, אנחנו לא כל היום שותים אלכוהול. וכן, צריך עדיין לעשות הסברה, ועדיין תמיד יש את הקצוות, צריך להסביר. אבל מה שקורה היום זה מצב הרבה הרבה יותר מסוכן מהסדרה.
אז אני אשאל אותך שתי שאלות, אחת במתקילה והשנייה באמת לתת טיפה המשך. אם אני שנייה מסתכל על אלכוהול, כי נתת לדוגמה הזאת, מחירי אלכוהול קפצו חבל הזמן. יש בעצם מס אלכוהול. שאלה אם הולכים לעשות בעצם הסדרה של קנאביס, זה יבוא באותה תצורה, זאת אומרת באמת, האם מחירים יעלו, ואנשים יעדיפו לקנות ביותר זול בעצם קנאביס מסוכן במרכאות או לא בריא? וזו השאלה הראשונה. תקלתי אותך?
לא, אני יכולה לענות לך, אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אנחנו מתייחסים לקנאביס כאל תרופה.
אוקיי.
בסדר? חד משמעית תרופה. שוב פעם, הזנים של תיקון עולם, באמת הזנים המובילים שהם, אבידקל זה הזן הנחקר ביותר בעולם, ארז, אלסקה, אלסקה זה שם ככה, אני חושבת שכולם כן, מכירים זה... את אלסקה, הזן הנמכר ביותר שלנו, זן של THC גבוה, הם בעצם זנים נחקרים, הם תרופות מבחינתי, ותרופה אני משווה לתרופה.
שזה סל הבריאות.
שזה סל הבריאות, מימון ציבורי, אנחנו חושבים שילדים צריכים לקבל את זה תחת מימון ציבורי, בתוך סל התרופות. יצא מחקר ממש לאחרונה של לי ברלב שליידר, החוקרת הראשית שלנו, עם פרופסור ויקטור נובק בבית חולים סורוקה. זה פורסם בכתב עת מדעי לפני כשבועיים, שלושה. ממש מחקר חם מהתנור על 8,500 מטופלי קנאביס, אחד מהמחקרים הגדולים ביותר שנעשו בעולם, שבעצם המחקר הזה מראה שככל שאנשים צורכים יותר קנאביס, הם מפחיתים את השימוש בתרופות אחרות, כגון תרופות משככות כאבים, תרופות אופיאטיות, תרופות פסיכיאטריות, תרופות אנטי-דיכאוניות, תרופות וכדורי שינה. ובעצם אנחנו אומרים שהרבה יותר זול לצרוך קנאביס מאשר לצרוך אופיאטים, אנטי-פסיכיאטריות, משככי כאבים או כדורי שינה. אני לא יודעת אם יצא לך לראות כמה אנשים משתמשים בכדורי שינה, אבל כדור שינה זה אחת מהתרופות הנמכרות ביותר שיש היום, אני חושבת, בעולם. לא יודעת אם פרוזק יותר או פחות, אבל אנטי-דיכאוניות, תרופות שינה. אבל רק אני אגיד שבן אדם שלוקח שתי טיפות של זן ארז לפני השינה, ישן כמו תינוק. ישן לילה מתוק ושלב, יקום הבוקר ויתפקד. הקנאביס הוא חלופה לתרופות, ואולי זו הסיבה שיש מאבק כזה גדול. כי התרופות רוצות להמשיך למכור לך משככי כאבים. אנשים לא מתים מקנאביס. משהו שצריך להבין אותו ולדעת אותו, לא מתים מקנאביס. מקנאביס מפוקח, בריא, נחקר, לא מתים. כן, צריך לדעת מה המינון המדויק. אנחנו מפעילים קליניקה פה בבאזל, בתל אביב, שאנשים יכולים לבוא ולקבל מהאחות שלנו, מהרוקח, הסבר איך לצרוך את זה, נגיד, עם תרופות אחרות, או איך לצרוך את זה לאנשים שמתחילים. קנאביס, אתה לא פשוט לוקח אותו, אבל זה מדויק, זה בריא, וזה אלטרנטיבה לכל תרופות אחרות. ואני ממש מאמינה שלא ירחק היום שאנשים יעדיפו לקחת קנאביס על פני כל תרופה אחרת, אבל בואו אני אצעק מפה את הזעקה של קנאביס חוקי. חז וחליל לא חוקי. לא קנאביס עם מתכות, עם רעלים, עם חומרי הדברה. לא להכניס את זה לגוף שלנו, זה מסוכן. וזה כמובן, סליחה, בחסות המדינה. לא, כי המדינה מאפשרת לך. היה דיון בכנסת לפני, ממש, עכשיו אנחנו בסוף המושב, לפני, גם כן, הכל קרה כזה בחודש האחרון, היה דיון בכנסת, שבעצם האוצר בא ואמר, אם נאפשר לכל רופא לרשום קנאביס, אז זה יקר לנו את סל התרופות. והדיון הגיע ככה לנושא של בעצם פוסט-טראומה. היום מאוד מאוד קשה לחיילים משוחררים או לאזרחים שהם פוסט-טראומה לקבל קנאביס. בעצם הכי קשה לקבל קנאביס זה לפוסט-טראומה. וזה אבסורד. גם כי מי שהכי צריך את הקנאביס זה הפוסט-טראומה. הוא מרגיע, הוא...
לא, ברור, אין פה ויכוח, ברור. כן.
ואז בעצם ממש צעקתי, כאילו, ובעצם שולחים את החיילים שלנו, חיילים משוחררים שלנו, שולחים את האנשים שנפגעי פעולות האיבה, נפגשים אותם, שולחים אותם לצרוך קנאביס לא חוקי. וצרחתי ממש באולם, שזה לא יכול להיות שכאילו, מה, אם נעצום עיניים, הם ייעלמו, אם נעצום עיניים, הם לא יצרכו קנאביס, אם נעצום עיניים, זה יהיה, התופעה, כמו בתי ענת, יימחק. יש עובדה במדינת ישראל, 2 מיליון אזרחים צורכים קנאביס. יש קנאביס רפואי מעולה. המחקרים הטובים ביותר בעולם נעשו עם בתי חולים הישראלים, עם רופאים ישראלים. לפחות תיקון עולם שהוא ראה את עצמה לחלוטין כחברת קנאביס רפואי, המחקרים שלנו רק נעשו עם בתי חולים ישראלים, עם רופאים ישראלים, מחקר כאן על מטופלים ישראלים. בישראל אתה לא יכול להשתמש במחקרים שלנו כמעט, אבל בכל העולם כולם רק חיים מהמחקרים האלה, והאוצר מעלים עיניים.
אז אני אשאל שתי שאלות, או אני אתן עובדה ואני אשאל שאלה. עובדה, העברת חוק לפני 4 שנים, 5 שנים?
לא, יותר. כנסת 19, זה היה כמה שנים? 6 שנים, כן.
6 שנים, תודה אילן שעזר פה בעובדות מאחורה. אז לפני 6 שנים בעצם העברת חוק. עכשיו, מניח שגם זה העברת חוק לא הייתה כלילה.
כמה חוקים?
כמה
חוקים,
לא, אבל אני מדבר על חוק הסרטונים, זה היה זה. עכשיו, אני עכשיו שם אותך מקום של... שר אוצר, שר הבריאות, לא משנה, תבחרי את השר אחרי זה. איך את גורמת לחוק הזה לעבור היום מהזווית של הממשלה?
קודם כל, אני אגיד שחוק הסרטונים זה אחת הזכויות הגדולות ביותר, שהיה לי את האפשרות להעביר אותו, ובאמת פרץ דרך ברמה העולמית, אפילו לא דמיינתי, באתי לעזור אתה, לנערה אחת, ומסתבר שעזרתי לנערים ונערות ברחבי העולם.
תתני רק בקאון, מה זה חוק הסרטונים?
חוק הסרטונים זה בעצם חוק שאומר שאסור להפיץ תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני. זו עבירה של הטרדה מינית, שדינה עד 5 שנות מאסר. הנפגעת בעצם הופכת להיות נפגעת הטרדה מינית, והפוגע הוא עבריין מין. בעצם לקחתי עבירה שקורית בעולם הווירטואלי של צילום סרטונים והפצתם, והפכתי אותה לאנישה מי בעצם, אם קודם זה היה בפגיעה, בחוק של בעצם פגיעה בפרטיות, הפכתי את זה לפגיעה בהטרדה מינית, ועונש עד 5 שנות מאסר. אנחנו ככה, רגע אחרי יום האישה, אז אני אגיד שבאמת היית זכות גם לנאום ולדבר על החוק הזה ביום האישה הבינלאומי 2018 באום, בניו יורק, ועם ליווי שלם של אגף זכויות אדם, ושל עמותת כן פה בארץ, שמאוד עזרה וקדמה, באמת הנושא הזה פרץ דרך ברמה העולמית, ועוד ועוד מדינות חוקקו את החוק, והיום אנחנו רואים הרבה פחות את התופעה הזאת של צילום סרטונים, ובטח להעביר אותם, ואני בטוחה שאם תקבל עכשיו סרטון פוגעני של צילמו איזה נערה, הדבר הראשון שתעשה, תלך למשטרה, ולא תעביר את זה לחבר'ה. וזה שינוי תפיסתי שהצלחנו לעשות פה בעולם. ותודה, באמת תודה על הזכות האדירה להיות חלק מזה, ולהוביל את זה. ומבחינתי, אני אקח את זה עכשיו 1,000 צעדים, אתה יודע, למקום אחר, אם אני אקח את הקנאביס, כדוגמה של משהו שהייתי מאוד רוצה לחוקק, זה לבוא ולראות איזו הזדמנות כלכלית יש למדינת ישראל. דיברנו קצת על כסף. תעשיית הקנאביס זו תעשייה שיכולה להכניס מיליארדים לכלכלת מדינת ישראל.
תסביר רק כאילו ממש לפרקי רגע למספרים. זאת אומרת מיליארד, איך את רואה את זה מהזווית שלך?
אוקיי, אז תעשיית הקנאביס בעצם, יש היום חוות גידול בארץ, 44 חוות גידול, שמגדלות מעל ל-100 טון קנאביס, שאפשר לשווק אותו למדינות נוספות בעולם, כי אנחנו מובילים בנושא של קנאביס רפואי. יש פה מפעלים, ואני אקח שוב פעם את המפעל של תיקון עולם, כי אני יכולה לדבר עלינו. המפעל של תיקון עולם, שאני אגיד במשפט, מנהל אותו, מנהל היום את החברה, מנכ"ל החברה זה אבינועם ספיר, מנכ"ל טבע לשעבר, הוא בא והכניס את כל העולמות מטבע לתעשיית הקנאביס. אנחנו מפעל, ואני מזמינה אותך לבוא לבקר אצלנו.
קיבלת זה?
כן, גם בחווה. אנחנו מפעל שיודע לייצר תרופות. תרופות שמקורן בקנאביס, צורות מתן מדויקות. הקנאביס זה לא עישון. מדינת ישראל מודד אותנו לעשן. משרד הבריאות מעודד עישון במדינת ישראל. 85% מהצריכה של קנאביס היום במדינת ישראל היא עישון. אני רוצה לבוא לך מהתפיסה הכלכלית, התעשייתית, התרופתית, שבה מדברת על צורות מתן מדויקות, על לתת לאנשים טיפות, כדורים, נרות, קפסולות, משאפים, יש הרבה מאוד צורות מתן, ובעצם אם מדינת ישראל הייתה יודעת למנף את זה, ולתת לנו היום לכל האפשרויות, בעצם לכל התעשייה לייצא את זה, אין ייצוא של קנאביס מישראל. אם היינו יכולים לייצא קנאביס מישראל, היינו יכולים באמת לשנות פה את כלכלת מדינת ישראל, גם בנושא של מקומות עבודה, יותר חוות, יותר מקומות עבודה. בחווה שלנו בים המלח אנחנו מעסיקים הרבה מאוד חיילים משוחררים. בחווה בכפר יהושע אנחנו מעסיקים הרבה מאוד נשים, גם מהמגזר הדרוזי וגם מהמגזר הבדואי. נדברת על קרוב ל-60 עד 80 נשים שעובדות אצלנו. אנחנו באמת תעשייה שהיום בארץ יש עשרות אלפי עובדים, ובמעגלים של התעשייה, אני תיקח את כל בתי המרקחת ואת כל החוקרים, באמת תעשייה עצומה שמפרנסת הרבה מאוד משפחות, אבל בגבול מאוד מאוד סגור. פעם אחת אי אפשר לייצא את זה לעולם, ופעם שנייה, רוב הכסף הולך לשוק השחור. כי בעצם 2 מיליון אזרחים לא קונים מהמפעלים, מהפרמה, מהחוות. הם קונים מוברח.
זאת אומרת, המוברח לא מכניס מיסים. כל האלף טון האלה זה רק ל-100,000 אנשים שצורכים
כל המאה, כן, 100 טון. כל המאה טון. השוק בישראל צורך רק 40 טון. ישראל מגדלת הרבה יותר. דמיינו שאפשר יהיה לייצא מישראל. משרד הבריאות ומשרד הכלכלה לא מאפשרים לנו היום לייצא. יש לי ביקורת מאוד חריפה על הדרך שבה הם מקבלים החלטות. ישראל לעומת אותי יבואנית הקנאביס הגדולה ביותר בעולם, למרות שאין שום סיבה לייבא לפה קנאביס.
כי הכל מגודל בעצם אינאוס.
הכל מגודל אינאוס, ומדינות אחרות שולחות להם, אני קוראת לזה פח הזבל של העולם. כל הפסולת שיש במדינות אחרות מגיעה לישראל, בכמויות מטורפות. יש פה רגולטור חסר אחריות, אני אגיד את זה כאן, אני אגיד את זה בבית משפט, אני אגיד את זה בדיונים בכנסת. רגולטור שהתעשייה הזאת גדולה עליו, והוא עוצר את עצמו מלקבל החלטות. אני רק כדי לסכן את השאלה ששאלת אותי, זו ההזדמנות הכלכלית הגדולה ביותר והאדירה ביותר למדינת ישראל. לאו דווקא רק למכור קנאביס בארץ, פעם אחת לייצא, ופעם שנייה שהשוק השחור לא יהיה שחור. ובעצם כל אותם כ6 מיליארד שקלים שמתגלגלים בשוק השחור מדי שנה, יפכו להיות 6 מיליארד שקלים של מקומות עבודה, של פרנסה, של מחקר, של להחזיר את זה במימון ציבורי לחולים. זה בעצם תעשייה שלמה שאין עליה מיסוי. כי אתה קולט את הסכומים המטורפים, איזה שוק מטורף של פשע, בעידוד, עידוד מדינת ישראל.
אז אם אני רוצה שנייה לקחת את זה מקום של קבלת החלטות, כי זה בסוף התים של הפודקאסט, איך כנסת אמורה לקבל החלטות בנושא הזה? זאת אומרת, איך נראה גם התהליך, מעבר לקבלה? קבלה זה בסוף להגיד כן, אבל איך נראה כל התהליך בכנסת בתור מישהי שהעבירה חוק?
חוקים, כן. אז אני אגיד, אני רוצה לחלק את זה לשניים, איך זה נראה בממשלה ואיך זה נראה בכנסת. אז קודם כל בכנסת אני רוצה לפרגן לשני חברי כנסת, לשלושה.
שלושה.
שלושה. קודם כל לחברת הכנסת שרן השכל, שבאמת אני מורידה בפניה את הכובע. אחת מחברות הכנסת הרציניות ביותר שנתקלתי בהן, לקחה את הנושא של הרפורמה בקנאביס בכל רמה חבריה, ובאמת משקיעה את הנשמה ועושה עבודה מדהימה, גם עם מטופלים וגם עם התעשייה, והקימה ממש את הוועדה לטיפול ברפורמה בקנאביס. יש את חבר הכנסת רם שפע, שהוא מתעסק בנושא הזה בהיבט של כל הלגליזציה והסדרת השוק, ובאמת גם מאוד עזר לנו חבר הכנסת מיכאל ביטון בפאנל של הכלכלה. שלושה חברי כנסת שבאמת נרתמו לעזור לנו. והיו כאן הרבה מאוד, היו כאן הרבה מאוד דיונים במושב האחרון, אבל לא הובילו לשום קבלת החלטות. יכלנו ממש לראות שיש דיונים, לדוגמה אצל שרן השכל, אמירות מאוד מאוד משמעותיות בנושא של צורות מתן, בנושא של העסקת עובדים, בנושא של מו"פ ומחקר, בנושא של סל בריאות, וכל פעם שהייתה אמורה להעביר את זה כהחלטה, אז בעצם זה לא התקדם.
אבל איפה זה לא התקדם? זאת אומרת, איפה
זה עלה לוועדת שרים לענייני חקיקה לפני כשבוע, ובעצם זה לא הגיע לדיון בכנסת לקריאה ראשונה. וכרגע כל הרפורמה שלה בעצם תקועה. לעומת זאת, אני אקח את זה בממשלה. הרבה מהדברים שעלו בוועדה של שרן השכל, שעשתה עבודה יסודית וטובה, יכולה להפוך להיות תקנות או של מנכ״ל משרד הבריאות, או של שר הבריאות, או של שר החקלאות, או של שרת הכלכלה. הם רק צריכים להקשיב למה שמתנהל בכנסת, למה שאמרו המטופלים, המגדלים והתעשייה. יש לנו ממש כתבנו החלטות שכולם מסכימים עליהם. כולם מסכימים עליהם. רק השר, בעיקר שר הבריאות, שיש לי עליו ביקורת מאוד חריפה בנושא הקנאביס, דווקא שר הבריאות שמגיע ממפלגה שחרתה על דגלה את הנושא של הקנאביס, הוא הבן אדם האחרון שעוזר לנו. האחרון שקשוב לנו. אלינו, ממש, כאילו... פשוט, כדי לא להשתמש במילה לא טובה, אז אני אקחת את הפרצוף שלי. כן, את הפרצוף שלי. שר הבריאות, הזדמנות חיינו, בנינו עליו, בנינו על שר ממרץ, שיעשה מהפכה בתעשיית הקנאביס. כלום. כלום. כלום לא קרה, וכנראה כלום לא יקרה.
אבל למה, מאיפה זה מגיע? כאילו, מה אחורה
כלי? יושבים אז בדיונים, מקבלים החלטות, הכל בעצם גלוי, פתוח ושקוף. החלטות שצריכות להתקבל מאוד ברורות, הוא צריך לחתום על נייר. הוא צריך לקבל את האומץ ולעשות צעדים משמעותיים.
לא, עכשיו את מציגה פה צד אחד. מה הצד שבעצם, נניח הוא חותם?
אז בשנה הראשונה, שנה וחצי הראשונות, היה קורונה, ולא היה לו זמן, ועכשיו לא נתנה עוצר אותו, מלקחת פסק זמן ולהתעסק בתעשיית הקנאביס. התעשייה תקועה. התעשייה בישראל מדממת למוות. המטופלים קונים... באמת, מוצאים רישיונות בסכומי עתק, צריכים לשלם כדי להוציא יום רישיון, עולה הרבה מאוד כסף. רופאים מפחדים לרשום רישיונות. אין טעם לחקור יותר במדינת ישראל, כי גם מחקרים מאוד משמעותיים, אמרים לך, כאילו, דוגמה, עוד הפעם, את זן אבי דקל, שנגיד מתאים לחולי דמנציה, משרד הבריאות בא ואומר גנריקה, שבעצם כל CBD, נגיד, הוא CBD. בכלל, תכף נגיד מילה על ה-CBD. הכל קורה בצורה מעוותת, לא בריאה, לא נכונה. ושר הבריאות צריך לכנס דיון. דרך אגב, מקביל לזה שעשתה שרן השכל בכנסת, לעשות דיון בממשלה ולקבל החלטות. לקבל החלטות. אם אומרים שהתעשייה של המגדלים יכולה להעסיק עובדים זרים, תחתום על צו העסקת עובדים זרים. אם אומרים שלא צריך ועדת מחקר כפולה במשרד הבריאות, לוועדות המחקר, אני לא אכנס למילים, זה נקרא ועדת הלסינקי שיושבת בבתי חולים, תחתום שלא צריך ועדה כפולה. אם אומרים שיש לעשות הסדרה של נושא היבוא, תעשה הסדרה של היבוא. אם אומרים שצריך לפתוח את השוק לייצוא, תעשה הסדרה של פתיחת השוק לייצוא. הכל כתוב, הכל נמצא. היו מאות, אם לא אלפי שעות של דיונים. עכשיו מישהו צריך לחתום על המסמך. אף אחד לא חותם עליו.
אז אני בדרך כלל לא נכנס לפוליטיקה, כן. אבל אי אפשר לא להיכנס לפוליטיקה. מבחינה פוליטית, מה קורה אם הוא אומר כן? כאילו, איפה זה מעמיד אותו בכל הסיטואציה הזאת? בתור אחד שבאמת לא עוקב אחרי מה שקורה.
אז יש לי עוד פעם שתי רמות. אם הוא ינסה להביא את זה לכנסת, זה לא יעבור. זה לא יעבור. כי בכנסת, בסופו של דבר, כנראה שומרים על השוק השחור ולא רוצים להעביר שום חקיקה שקשורה לקנאביס בריא. אם הוא יעביר את זה בתוקף סמכויותיו כשר, שר יש לו סמכות להעביר תקנות, להעביר הוראות, לכתוב חוזר, חוזר מנכ״ל. הוא פשוט יכול לקום בבוקר ולעשות את זה. הלא שרים עובדים. שרים כל יום מקבלים החלטות שמשפיעות על החיים שלך ועל החיים שלי, על החיים של האזרחים. אין פה החלטות תקציביות. אם זו החלטה תקציבית, אז נגיד הוא צריך שותפות של האוצר וכדומה. אין פה החלטות תקציביות משמעותיות כמו הסדרה, פיקוח. אני לא אומרת שהוא קבל עכשיו החלטה על לגליזציה. אני אומרת שהוא קבל החלטות של הגבלת היבוא למקום של הסדרת היבוא, הפתיחת היצוא, צורות מתן מדויקות. בוא ניקח את ה-CBD. כולם עכשיו מדברים CBD, CBD, CBD.
מה זה CBD רק למי שלא מכיר?
אז מי שלא מכיר, ה-THC זה החומר הפסיכואקטיבי, וה-CBD זה החומר שהוא לא פסיכואקטיבי, שנמצא בתוך פקודת הסמים, וצריך להוציא את ה-CBD מפקודת הסמים. אז התכנסה הוועדה מאוד גדולה, ושוב, ישבה שעות על שעות על ימים על שעות, מכספי משלם הציבור, והוציאה דוח שאין בו כלום.
אין בו כלום?
אין בו כלום. כלום.
מה הם עשו כל הזמן הזה?
די הרבה עמודים של כלום.
אוקיי.
וה-CBD בעצם לא יוחק בפקודת הסמים, כי בעצם כל ההגדרה שלהם, של בעצם להחריג את ה-CBD מפקודת הסמים, היא הגדרה לא נכונה. אני יכולה להיכנס להסברים, אני לא רוצה ככה, רק אם זה מעניין, אבל רק אני אגיד שבמהות שלהם ההגדרה כל הזמן שונה ממה שקורה בעולם. אם בכל העולם משאירים את ה-THC, החומר הפסיכואקטיבי, בתוך פקודת הסמים ומחריגים אותו, בישראל עושים משהו הפוך, מחריגים את ה-CBD. אם בישראל, לדוגמה, יש תקינה בינלאומית שכל העולם משתמש בתקינה הזאת, ישראל ממציאה לעצמה תקינה ורגולציה מקומית. כאילו, אנחנו כל הזמן עסוקים בלשים לעצמנו מקלות בגלגלים. ודווקא בקנאביס, שהוא הזדמנות כלכלית מטורפת, שהוא הזדמנות רפואית, הרבה יותר גדולה ממה שכלכלית. אמרתי, תיקון עולם, אנחנו הזדמנות רפואית אמיתית לעזור לילדים, לקשישים, לכל אתה יודע, בעצם למגוון רחב של אוכלוסיות שסובלות. יש פה משהו אדיר שכרגע בממשלה הזאת, בכנסת הנוכחית, שזאת הכנסת הכי נכונה להעביר החלטות משמעותיות, כי יש לנו את שרן השכל ואת גדעון סער כשר המשפטים, יש לנו את מרץ במשרד הבריאות, יש לנו את יש עתיד במשרד הכלכלה, יש לנו את ליברמן במשרד החקלאות והאוצר, יש פה הזדמנות לנצח. וכלום לא קורה. Nothing. בא להגיד מוות. עד כדי כך. תעשייה מדממת למוות, מטופלים לא יכולים לרכוש כמעט קנאביס או להשיג רישיונות, שוק שחור פורח ומסגשג, יצוא תקוע, יבוא שמגיע בכמויות לא הגיוניות, בלי הסדרה, הלב נשבר, כאב גדול, ואני דומעת. מה אני אגיד לך? אני מסתכלת על זה מהצד, כמי שפעם שעברה, שמי שעבדה כל כך הרבה שנים במגזר הציבורי, על כל שלוחותיו, והייתה חברת כנסת, והיום בא מהמקום של התעשייה, החקלאים, המגדלים, הרוקחים, הרופאים, האגרונומים והמטופלים, כי בסופו של דבר בהכשרה שלי אני עובדת סוציאלית, תמיד המטופלים לנגד עיניי, והעידו כל כך הרבה מטופלים שבקשר אישי איתי, הלב שלי נשבר. כי אם לא הממשלה הזאת, אז מי כן?
אז מה יש לנו לעשות כאזרחים? נראה לי כל מי שמאזין את
הפרק. קודם כל להתעורר, להצטרף אליי.
זה ברור.
בואו נתחיל במימון ציבורי. מה, כולם הסכימו למימון ציבורי לילדים? חולים, או שסובלים אפילפסיה, שיתוק מוחין, או על הרצף האוטיסטי, כל הגילאים? תסכימו איתי במימון ציבורי לאונקולוגים שלב 4? תמיד תסכימו איתי במימון ציבורי לדמנטים? לאנשים באמת חולים? בטח אם זה בא על חשבון תרופות אחרות, בן אדם אומר, אני לא רוצה תרופה כימית. אל תתנו לי עכשיו תרופה אופיאטית. אל תתנו לי משככי כאבים. תנו לי את זה במקום, זה הרבה יותר זול. בואו נצא למאבק של מימון ציבורי. הכי פשוט, יש לנו את כל הנתונים, את כל המחקרים. כשנדברת עם המטופלים, אומרים פתח, גם ככה כל כך סובלים, גם ככה כל כך קשה לנו, איך נצא לעוד מאבק? אז אני נאבקת, אבל אני קוראת לציבור להיאבק. בואו 2 מיליון אזרחים, ובמקום לדרוש לגליזציה, כי לגליזציה זה, סלח לי, זה פסה. זה מילה של פעם, היא מילה מאוד מאיימת, מאוד מפחידה. בואו נדבר על adult use, ובואו נדבר על קנאביס בריא. שעמדו כל האנשים שנאלצים לקנות קנאביס בשוק השחור, וידרשו מהמדינה לתת להם קנאביס מפוקח ובריא. יש פה מפעלים ויש פה חוות. 100 טון מגודל בארץ. למה להשמיד אותו ולא לתת אותו, סלח לי, לחיילים שלנו? אומרת לחיילים, ליוצאי הצבא, לפוסט-טראומה. למה לא לחלק אותו במחלקות לאונקולוגים? למי שרוצה, למי שזה עושה לו טוב, למי שהמחקר מראה שזה מתאים לו. לא, אז שולחים אותם לקנות בשוק שחור. כאילו, איפה זה נשמע שמדינה מתנהלת ככה? אני ממש, כאילו, באלם, מאוזלת ידה של המדינה הזאת בכל מה שקשור לתעשיית הקנאביס. וכן, יש לי ביקורת חריפה, ואני משמיעה אותה בכל מקום אפשרי.
לא, לא, זה אלף כל כיף, שזה גם עוד מקום להשמיע את הביקורת, ואני יכול לתת את הצינור. אני...
תתעוררו, בואו נתעורר.
אני באמת המום. אין לי מילים, כאילו...
זה לא שאם אנחנו עכשיו... אם אנחנו עכשיו, נגיד, לא נאשר קנאביס, אז 2 מיליון אזרחים לא ישתמשו בקנאביס. אבל אם כן נאשר קנאביס, עדיין אותם 2 מיליון אזרחים ישתמשו בקנאביס. כי מי שלא צריך קנאביס, גם לא יצרוך קנאביס.
כן.
ויותר מזה, הרבה מאוד אנשים נאלצים לעשן קנאביס. לי נדמה שמשרד הבריאות מעודד עישון. אני מדברת עם מטופלים. למה לעודד עישון של קנאביס? שאפשר לקחת את זה בצורות מתן מדויקות ואחרות. בריאות. נכונות, מדויקות, לא צריך להרבב את זה עם טבק, לא צריך בעצמך לגלגל לעצמך סיגריה, לקחת טיפה, לקחת כדור, לקחת קפסולה, לקחת נר וגינלי, שמתאים לדומה לכל נושא של קנאביס ונשים. אי אפשר בארץ לקדם את המחקר, הכל כל כך נוקשה וקשה ובירוקרטי. כאב לב, עצוב, אנחנו נפצח את זה, אבל עם הרבה הצער זה ייקח כנראה עוד הרבה מאוד שנים ויעלה הרבה מאוד כסף. דרך אגב, הכסף בסוף מושט, על מי הוא מושט? משלמי המיסים, המטופלים, החולים, או החברות שבעצם חלקן מתפרקות ולא שורדות. וזה כואב.
אז אני אומר את זה לצערי, אבל גם לסוף הפרק ומאוד הייתי שמח להמשיך לשיחה הזאת, כי אני מבחינתי לומד פה הרבה מאוד דברים חלשים תוך as we speak. אני כן רוצה שנסיים באיזשהו משהו טוב, למרות שאנחנו כזה נורא כזה...
לא, התחלתי שאני בן אדם מאוד מאוד אופטימי.
לא, לא, נורא מצחיקה על זה.
כן.
אז אני אוהב לסיים איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין. לאו דווקא מעולם הקנאביס, יכול להיות שגם מעולם מה שלמדת לאורך השנים. משהו ששמת לב לאורך הקריירה, או לאורך שנותייך הבוגרים, אפשר להגיד. משהו שאת יכולה לתת לכל מי שמאזין, ש... גם על אותו דבר או שתיים.
אז אני יכולה להגיד שככה עוד משהו אחד על עצמי שאולי ציינתי עכשיו, לפחות 10 שנים האחרונות אני תלמידה אדוקה שלומדת קבלה, מאוד לומדת קבלה, ולומדת המון המון קורסים של התפתחות אישית, וקוראת, ואני מכורה לעולמות האלה, לזה אני מכורה, ואהבה גדולה, ואני יכולה להגיד שניתן ככה איזשהו טיפ שכאילו כמעט כל יום אני חושבת עליו, ואומרת אותו גם לילדים שלי, וככה הם גדלים. אלוהים מסתכל לחוץ מהחלון, נראה את השמש זורחת. והאור לא מוגבל, האור נמצא פה תמיד. אין הגבלה, יש מספיק לך ויש מספיק לי ויש מספיק לכל אנשים על פני כדור הארץ. אבל מי שמגיף את התריסים וסוגר את התריסים, לא לעולם לא יהיה אור. ואז מתחילות המלחמות. ואני אומרת, יש פה שפע, יש פה עולם מואר, יש פה הרבה טוב, וצריך לא להילחם אחד בשני, צריך ביחד לשנות כדי שיהיה לנו טוב יותר. וזה כאילו המוטו שלי בחיים. אני מבינה את ה... אני לוקחת את ה... אני עושה שטיפות אור של בית, שאני באה ואומרת, רגע אחד, תראו כמה שמש, תראו כמה טוב. הטוב נמצא כאן, צריך לדעת לקחת אותו ולתעל אותו. אני באמת מאמינה שהחיים פה על פני כדור הארץ צריכים להיות הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר נעימים, אם נראה שיש מספיק לכולם, ויש פה מספיק לכולם. ולתת לאנשים גם את הזכות לבחור. בטח אם מדובר בנושא של כימיקלים לעומת מקורות טבעיים, אני בעד הטבע, בעד הצומח. בעד דברים שגודלו באופן אורגני, בעד עזרה לחקלאים, בעד השמש הזורחת, וזה הטיפ שלי. אז כל בוקר אני קמה, רואה שהשמש זורחת, אני מבינה שיש לנו עוד יום בריא וטוב, עוד יום אנרגטי, ואני יוצאת אל העולם מחייכת. מודה על הכל.
שאת קריב, תודה רבה.
תודה רבה.